מהומה ליד הקופה הראשית. בשבוע החנוכה הזה הייתה לי הזכות להדליק נר שביעי במחלקת דיאליזה בבית חולים לילדים שניידר. כשאיבדתי בילדים הקטנים והמרגשים המחוברים לדיאליזות שלא מבדילות בין עדות, מינים ודתות, נזכרתי בשבועת הרופא האומרת, הראה בחולה רק את האדם. הראה בחולה רק את האדם. וכשמסביב טיפלו באהבה בילדים, הרופאים, הרופאות, האחים והאחיות המלאכיות והמתנדבים, הם המטפלים, אפשר היה לראות את שותפות הגורל במצבים שבהם מקבלים את האדם כאדם. אני לא יודע אם אתם יודעים, לחנוכיות יש תכונה נהדרת, שברגע מסוים הן מפיצות אור גדול מעבר לעצמן. וגם יש שלב מסוים שהנרות דולקים בשוויון מלא. ולעניין החנוכיה, אז כשהיא דלקה במלוא חנוכיותה, ובחוץ החל לרדת אצלנו גשם, והשלג בעולם נראה כמו חבילת שלג מטורפת במחיר מוקפא, פה במחלקה נמסנו מהחום של האהבה והנתינה. הטור הזה בעיתון הופך מדי שבוע לפודקאסט, שיש לו באופן קבוע בערך בין 30 ל-40 אלף מאזינים. שבוע שעבר היו 35 וחצי אלף. זו בהחלט גאוות יחידה שלנו, הכוללת את אילן ותומריקו, שעורכים ומסדרים אותו, ואני שכותב ומקליט, בדרך כלל בבקרים. שבוע שעבר הקלטתי אחרי הופעה בהיכל התרבות בחצות בלילה. סתם, דוגמה. אבל הכי כיף זה הרגע שבו ביום שישי בבוקר מתחיל זרם אנשים שמבקשים, שלח לי כבר אותו לקפה של הבוקר. ואני מבין מזה א', שעדיין יש אנשים בעולם. וב', שבו זמנית הם קוראים, שותים קפה, קושרים נעליים, נפרדים, מתאהבים, מצייצים, ומקשיבים לפודקאסטים. עלייתם המופלאה של הפודקאסטים בעולם המערבי מידע על המעט שהוא הרבה של היום. המעט שהוא הרבה של היום. ושתפקידם להזכיר לנו שוב בבלגן הגדול ליד הקופה הראשית של חיינו, מי אנחנו, מי זה שלידינו, מאיפה באנו, מי משתיק, מי מחבא ומי מדליק. וכמובן לאן אנחנו הולכים. שמעתם שהאקווריום הענקי שבברלין התפוצץ באמצע הקניון? אז הנה התחלה של פודקאסט על דגים, אנשים ומוזרותם. אומנים חיים לרוב בפגיעות מתמדת ותחת מסכות לא נראות לעין. שרים ממה עשוי חומר התהילה. לפעמים גם מנצנוצי אבק כוכבים, שעלול במהירות להתפוגג. זוכרים את שמשון שנחלש אחרי שדלילה גילחה לו את מחלפות ראשו? אז ככה אומנים מנסים לפעמים להעלות את עצמם כשהקריירה לא עובדת, ואפילו זמנית, או לבסס את ההצלחה, כי קשה לחיות גם בה בשקט נפשי ואיזון. אני יודע מניסיוני שהלילות שאחרי ההופעות הם הקשים במיוחד. אני מכנה אותם לישון מבלי להירדם, לישון מבלי להירדם. כי הנפילות ממצב של האדרת האני בהופעה, וחזרה למיטה הקטנה נראות כמו נסיגת כוחות אחרי קרב קשה. הנה, באחד הלילות האחרונים אחרי הופעה חלמתי שאני תקוע אי שם על פני כדור הארץ. איפה בדיוק? וואלה, לא יכולתי לדעת, כי זה היה חלום ללא דרכון. אבל כשהתעוררתי מבוהל, לקחתי נשימה וחשבתי על שני אומנים. הראשון מהשניים ירד מהבמה כי מישהו צעק לבו משהו מעליב, והאירוע הזכיר לי איך לפני 40 שנה צעק לי מישהו בזה הופעה קיבוצית משהו בסגנון, יאללה רד מהבמה. הייתי אז קמצוץ זמר, פרח רגיש. לא זוכר שירדתי או עניתי לו, אבל שנים אחר כך סחבתי את האלבון, בלי דמעות אמנם, רק עם כאב. הסיפור השני על זמר מצליח, ילד נצחי ששר, התאהב, מחר משקפיים, בדק את גבולות הגזרה, נסע וחזר, הצליח מאוד עד שהתעייף. לפני שהוא עומד לנסוע לארץ רחוקה, הוא הוציא שיר שנקרא אני, I, me, אני, שבו פירט את התחושות הסובייקטיביות שצופפו אותו מול העולם שהתערבב. אגב, לא הכל רציני כל כך. מכירים את הסיפור על הזמר שכל כך אהב להופיע? עד שכל פעם שבא לו לאכול יוגורט בלילה, והיה פותח את המקרר, והאור היה נדלק. היה זמרנו מתחיל לשיר. אז זה אני. האלימות מתפשטת. והשבוע כשנתקלתי בספר בשם כותרת משנה של הסופר האמריקאי הדגול ארנסט המינגווי, ובו רשימות שכתב בין השנים 1920 ו-1956, תפסה אותי רשימה שעסקה באיך חש המינגווי אלימות פנימית. אלימות פנימית. וכל פעם ששם את נפשו בחפו, והיה הולך לקבל גלח בחינם במספרה בעיר טורונטו. הו, קנדה הקפואה. הביקור אצל הספרים המגלחים היה נפוץ באותם ימים של 1920. כי לא היו עוד מכונות גילוח וג'ילטים פרטיים. אבל הגילוח דרש מהמתגלח קור רוח וגבורה, כי המינגווי העדיף לקחת את הגלח אצל הספרים שגילחו בחינם ושנחשבו פחות טובים. וכיוון שידע שהם עלולים לעשות טעות ולשסף את גרונו, הוא חש כאדם הפוסע בעיניים כוחות אל המוות. זה ממש ציטוט שלו. טוב טוב, בלי פאניקה בבקשה. הוא שרד את הגילוחים, האלימות והמלחמות, כדי לכתוב לעולם את למי צלצלו הפעמונים, הקץ לנשק וזרח השמש ואת הזקן והים המופלא, שתכף נגיע אליו. ביסוד אני מקולטניק, אבל בשבת עשינו מעשה שנקרא ללכת לסופרמרקט, כדי להכיר את החבר'ה מקופה ראשית. תומיד שמתי לב שאנשים שמשוטטים עם מגלתם בסופר, מפתחים קשר עמוק למצרכים שאספו, ואפילו לפני ששילמו הם נהיים אוטומטית שלהם. קוראים לזה רכושנות מצרכית. יש אולי מצב שיוקר המחיה הקטין את קצב הקנייה, אבל את הילד שישב בפרונט של עגלת הסופר שאימו הובילה, זה לא עניין. וכשטבע מאימו המון שוקולדים, נזכרתי בך, הו אימאלה. תגידי, את זוכרת איך נסענו יחד בשנות ה-50 באוטובוס לשוק הכרמל, כדי שאזור לך עם הסלים, ובעבור זה היית מפנקת אותי בפלאפל, במקום שנקרא פינת המשלט, בפינת שנקין אלמבי. שלושת הקציצות בפיטה היו שיא העולם עבורי. במשלטים אגב, פינת המשלט, למי שלא יודע, היו אז המוצבים של צהל. עלה בידי גיחך הזקן מהסיפור על הזקן והים של אותו ארנסט המינגווי, הסופר מהגלחים. מה שעלה בידו של הזקן היה לצוד אחרי מאמצים מרובים את הדג הגדול ברשתו. אז הוא קשר אותו לסירתו, והחל לגרור אותו דרך ארוכה בים. אלא שעד שהגיע ליבשה, אתם יודעים מה הוא גילה? שלא נשאר מהדג, אלא אור ועצמות. כי הדגים נגסו בו כל הדרך. וזה משל נהדר. על מאמץ אבוד, על התחלה מבטיחה וסוף מבאס. אולי לא תספר לי סיפורים עצובים כאלה, אמרה לי בסופר. יאללה, בוא נלך, נקנה סלמון וניקח הביתה. פעם ברחתי משיעור מתמטיקה כדי לשחק כדורגל בטורניר כזה בין כיתתי. הוא כשחזרתי עם פרצוף של יוהאן קרויף, המסי ההולנדי של בני דורי, הייתי מאושר. הצרה שהמורה לא. איפה היית? גערה בנזיפה. האמת שיכולתי להגיד לה שהייתי בדובאי. אבל מי שמע אז על דובאי? יכולתי להגיד לה שהלכתי לשמוע ג'אז, או שהלכתי להציל את העולם. אבל לא אמרתי, כי לא ידעתי. אז מה זה ג'אז? מה זה עולם? ומה זה אני? אז עניתי שנכנסתי לחנות קולבו. חנות קולבו הייתה חנות שהכל היה בה. וקניתי את כדור הארץ. כן, תשובה מפוברקת. שהתבססה על גלובוסים קטנים מפלסטיק. שהסתובבו על צירם, עם מקום לעת בשם גלובוס למעלה. היה כזה חור, והוא שמים את העת גלובוס. למרבה הפלא, המורה אהבה את התשובה שלי, ובכלל את כל התשובות, ואמרה לי שבבוא היום, אולי אעשה מסיפורים כאלה פודקאסטים. הצרה, שגם לא ידעתי אז מה זה פודקאסטים. ככה כבר חיסלת את כל השוקולדים, נזפה קשות אמו של הילד המתוק שנעלה ובכה. נהייתה מהומה ליד הקופה הראשית. האנושות עשתה כמה דברים טובים, אבל לא תמיד הצליחה לייצר תור נורמלי. וואלה, אין פה רגע בלי אלימות ושוקולד, חשבתי לעצמי. אחר כך שילמנו לקופאית, יצאנו עם המצרכים, ועד שהגענו הביתה גילינו שהדג הסלמון שקנינו נמס כולו בדרך. אוקיי, מהומה ליד הקופה הראשית. שתהיה לכם בריאות טובה, בימים טובים, וכל מה שצריך לשבת. דג, אולי, קרפיון, לא יודע, סלמון. שבת שלום, שלמה ארצי.
די עירייה סיפרו שראו את המטוס שלך חולף בשמיים מעל תל אביב, אבל אף אחד לא ראה אותי יושב בשדה מול ציס חיל האוויר. וכמויות אהבה שנתתי לה לא תקבל מאף אחד, אפילו בניו יורק. אחר כך מסעתי לקנות פרחים לשבת מהילד הקטן שברמזון. אני יודע שנסע לחפש שם את עצמה, לא היה לך חשוב לגלות את כל היקום. ובערב כששאלו אותי אנשים לשלומה, לא סיפרתי להם כלום. אני בטוח שאהבה נמצאת עוד איפה שהוא שם, היא אהבה את לנת כהן כבר בהתחלה. רק צעירים מחורים באהבה כזאת, כשהם יוצאים לרקודנס בדיסקוטקים של הלילה. אז תרקדו את השיר שלי עליה, כל אחד והסיפור שלו. תסתכלו למעלה מי יודע, למטה יש תמיד כאב גדול. עדי ראייה סיפור שראו אותי יוצא מהבית מרכיב משקפיים מגיע לי, אבל אף אחד לא ראה אותי יושב מזמין קפה ומת אליה מגעגועים.
וכמויות אהבה שנתתי לה לא תקבל מאף אחד, כולם נראו שבעים.
אחר כך הקשבתי ברדיו לשיר שעבד, שיר שכוח אל משנות השבעים. אני יודע שהיו לה דעות על החיים, לא היה לה חשוב להביע אותה, אני לא תפסה מקום. אני זוכר שצעקתי אז צעקה שלא שומעים, כל אחד והסיפור שלו.
אני בטוח שאהבה נמצאת עוד איפה שהוא שם,
היא אהבה את לנרד כהן כבר בהתחלה.
רק צעירים עוד מחורים לאהבה כזאת, כשהם יוצאים לרקודנס בדיסקוטקים של הלילה.
אז תרקדו את השיר שלי עליה, כל אחד והסיפור שלו. תסתכלו למעלה מי יודע, למטה יש תמיד כאב גדול. תרקדו את השיר שלי עליה, כל אחד והסיפור שלו. תסתכלו למעלה מי יודע, למטה יש תמיד כאב גדול. תרקדו את השיר שלי עליה, כל אחד והסיפור שלו. תסתכלו למעלה מי יודע, למטה יש תמיד כאב. את העירייה סיפרו שראו את המטוס שלך עולף בשמיים מעל תל אביב,
אבל אף אחד לא ראה אותי
יושב בשדה מול בסיס חיל האוויר.